מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, בוקר טוב עם בשורה טובה הבוקר הזה. שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל, אמרתי פעמיים מזמור לתודה הבוקר.
או, איזה יופי.
בששניהם, בששני החטופים.
אז מי שהתעורר זה אתה ועוד לא התעדכן בחדשות הבוקר, אז הלילה לפנות בוקר שוחררו, חולצו מרפיח ברצועת עזה, שני חטופים, בני 60 ו-70, והשמות שלהם, למי שמתעניין, זה גם רלוונטי לאומרי התהילים והתפילות. שימון בנתניה, זה סימון, לא זוכר את המשפחה שלו, והשני לואיס בן חווה, זה השמות של כל אלה שהתפללו עליהם, ששחולצו במבצע אירוי, אפשר לומר, הלילה, מרצועת עזה. פרננדו מרמן, זה השם שלו הארגנטינאי, ושל השני לואיס הר, גם כן שמות ארגנטינאים, שני יהודים שחולצו מרצועת עזה, ואני חושב שהמשפחות בשמחה גדולה ובתקווה גדולה בקרב יתר המשפחות, שכל האחרים, כל ה-134 האחרים יחזרו הביתה בשלום, אלה שחיים כמובן ואלה שלצערנו לא, ויש כאלה שלא שם.
כן, קודם כל באמת להודות לקדוש ברוך הוא, להודות לשם יתברך על הכל, וכמובן כל הכבוד לצהל, לימם, לכל מי שבאמת חירף נפשו בשביל להציל ולחלץ אותם. יחד עם הבשורה הטובה הזו יש לנו גם תזכור את הבוקר שוב על הותר לפרסום על שני חללי צהל שנפלו בקרבות
בח'אן יונס, לא קשורים בכלל לאירוע הזה.
כן, לא קשור לאירוע הזה.
הם נהרגו אתמול, והאירוע של החילוץ היה בלילה,
וכל חלל הוא עולם ומלואו, והוא משפחה, הוא הכל. חלל אחד שנופל זה עולם ומלואו, וצריך להזכיר את זה. עכשיו יחד עם כל העניין הזה שדיברנו עכשיו על חילוץ החטופים, ואתה מחבר את הלחץ של ביידן, קודם כל אתה יודע, הוא תייחס אלינו כבר לא כאל מדינה ריבונית, אלא סוג של ילדים קטנים שצריכים להקשיב בקול האבא הגדול שקוראים לו ביידן. בינתיים עושה רושם שראש הממשלה נתניהו מכבד אותו, אבל לא נכנע ללחצים של ביידן, כי מי שיודע, אתמול הייתה שיחה 45 דקות של נשיא ארצות הברית עם ראש הממשלה נתניהו, וביידן בעצם מה שהוא רוצה זה לעשות שצה לא ייכנס לרפיח, שלא ייכנסו לרפיח, אלא שיעשו עסקה עוד לפני הסיפור הזה של רפיח. הלילה הוכח, תשים לב איזה מדהים זה, אתה יודע, הם לא חולצו, החטופים שחולצו מתוך מנהרה, מתוך איזה בסיס טרור של חמאס או משהו כזה.
קומה שנייה של בית.
קומה שנייה של בית, ואומר, לך תדע איפה נמצאים כל אותם 134 חטופים האחרים. יכול להיות גם כן בבתים שם בתוך רפיח.
אז אני אספר לך, ולא יודע אם הדברים ידועים או לא. בוא, מערכת הביטחון יודעת על חלק גדול מהחטופים איפה הם נמצאים ושוהים, ויודעים גם כאן על כאלה שנמצאים בתוך בתים.
טוב, אני פחות עם האגדות האלה שמערכת הביטחון יודעת על כל החטופים, זה כמו שמערכת הביטחון ידע.
למדתי על כל, יודעים על חלק גדול. ואני חושב שגם במקרה הזה, גם מערכת הביטחון ידע, עובדה, יצאו לפעילות על בסיס מידע מודיעיני.
נכון, אבל יחד עם זאת אתה יודע שאני גם בשיחות פרטיות איתך, בשיחות אישיות איתך, כשאתה מספר לי על מערכת הביטחון שיודעת איפה רוב החטופים, אני שומע את זה גם עם אנשים בצבא שנמצאים באזור שלי. בוא, האגדות האלה על יודעים, ידעו, שומעים, צהל יודע הכל, מערכת הביטחון יודעת הכל, ראינו כבר מה קרה באותו 7 באוקטובר.
בסדר? לא תפוך אותי בכוח למעריץ של כוחי ועוצם ידי.
אני לא בא להגיד לך שאתה מעריץ, אני רק בא לספר, אני רק בא לומר, רגע, אני רוצה אבל ללכת איתך קדימה. הוכח, ברוך השם, כן, בחסדי שמיים, הוכח שרק במלחמה ובכוח צבאי כבר עשית את רוב העבודה ברצועת עזה. לא יודע אם רוב, אבל חלק חשוב מהעבודה ברצועת עזה. עכשיו אתה מתחיל לגעת בתפוח האדמה הלוהט הזה. כלומר, זה גם החטופים, ויכול להיות שגם סינואר ובכירים אחרים בחמאס שנמצאים ברפיח. אתה רואה שחמאס מוציא הודעה שאם אתם, אם אתם תיכנסו לרפיח, אנחנו לא נעל אתכם דיבורים ומסע ומתן על, על עסקה. אתה רואה שביידן לחוץ מהסיפור הזה, אתה רואה שכל מדינות העולם הצבועות לחוצות מהסיפור הזה, אתה מקבל תמונה אחת מאוד מאוד ברורה, שישראל בעצם צריכה להיכנס לרפיח, להילחם שם, לחסל את הגדודים ואת כל מה שיש שם, למצוא ולאתר שם את החטופים, למצוא את סינואר ולחסל אותו, להעמיד אותו לדין, ולמצוא את כל בחירי חמאס. אתה רואה שישראל כן צריכה לעשות את זה, ופלא, ואתה יודע, נשגם מבינתי, הפרשנים וכל אלה שהיו בצבא והם מומחים צבאיים, וזה ראש אגף, זה לשעבר, וזה מפקד לשעבר, וכל ה... כל החרטטנים האלה, קשקשנים, הם מספרים סיפורים היום ואומרים לא, ישראל צריכה עכשיו להשתמש בהישגים הצבאיים וכן להיכנס למסע ומתן עם חמאס. כלומר, במילים אחרות הם קוראים לישראל להרים דגל לבן. קצת צניעות, תורידו את הראש מתחת לקרקע. אתם אלו שאמרתם במשך שנים חמאס מורתע, אתם אלו שאמרתם שבמשך שנים חמאס לא יעז לעשות כזה דבר לישראל, בסוף הוא עשה יותר ממה שהדמיון בכלל העלה על, על המוח שלכם. אז קצת צניעות בדבר הזה. וגם צריך לזכור, ישראל מתמודדת כרגע עם מצב לא נורמלי, זה לא מצב שגרתי מול ארצות הברית. בוא, ביידן עומד לבחירות שמה, יודעים, אני לא יודע אם הציבור בישראל יודע, אם ציבור המאזינים שלנו יודע, אבל הוא במצוקה קשה מאוד בסקרים שם בארצות הברית, וישראל מתמודדת מול הדבר הזה, וזה להזכיר לכולם, זה ביטחון ישראל מול הפוליטיקה האמריקנית, וזה שם עומד, זה שם, זה הכי שם שיש. הוא צריך להזכיר את זה כל הזמן.
מסכים איתך, ומעניין אותי אם אתמול כשנתניהו דיבר עם ביידן, וביידן אמר לנתניהו ש... אם אתם הולכים לפעולה ברפיח, צריך לדאוג לשלומם של האזתים שם ולפנות אותם וכל זה. האם ביידן ידע שהולך להיות איזשהו אירוע של חילוץ בלילה?
הוא ידע, כך פורסם.
הוא ידע שהולך להיות פעולה של חילוץ כזה?
הוא ידע, כך פורסם, שנתניהו כן התקן אותו בדבר הזה.
בפעולה הזו? כן, בפעולה הזו. מעניין, כי מסוג הדברים שאתה יודע, לא מדברים בכלל עד שיוצאים לדרך. מבצע... טקטי, זה לא איזה...
כנראה שהוא ידע. אבל אתה יודע, זה שהם לוחצים על ישראל כל הזמן, להטיב, 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 להטיב. גם אני אומר לך, חילצו את החטופים מתוך דירה, מתוך דירה שם, אתה יודע, לא מתוך
מנהרה. אני לא הופתעתי.
אני גם לא מופתע, אבל זה כאילו, זה מראה בפרצוף, גם של ביידן, גם של העולם, כאילו חלס עם ההומניטרי.
לא רק של העולם, גם פה בארץ.
גם פה בארץ, כן.
כל אלה שצועקים כל הזמן, תעצו, כמו שאמרת קודם, תעצו, תעצו, תלכו לעסקה, וכל הדברים האלה, ושנתניהו לא רוצה.
הם צועקים גם, זה בכלל, גיל תמרי, אני לא מצליח להבין את דברי האבל שהוא הוציא אתמול מפיו. הוא אומר, נתניהו רוצה את החטופים מתים. עזוב, זה דבר, אתה יודע, שיותר מתאים לאנשי מקצוע להתעסק. אבל הסיפור הזה של דירה בתוך רפיח, לך תדע כמה דירות יש שם שמחזיקים שם חטופים.
יש לא מעט.
ודירות שתמימות, אזרחים תמימים שאתם מספקים להם את הקורסון חמה והשקדים.
יש לא מעט.
זה הדירות האלו.
יש לא מעט כאלה, ובאמת זה תמיד הדילמה, להיכנס למבצע, לא להיכנס למבצע כדי לחלץ, כי אתה יודע, זה לקחת סיכונים. אני חושב שאחרי הלילה הזה אולי... תיבצר הסיטואציה לעשות עוד מבצעים כאלה לחלץ עוד חטופים.
או שחמאס יבין שבעצם נוגעים לו ממש במרכז העצבים.
מה הוא יכול לעשות? אם יש לו בית אי שם בעזה.
שכל הרבה אין שם. אבל אולי, אולי, אולי.
אני לא חושב שהתנאים המבצעים יאפשרו להם עכשיו לעשות שינויים דרמטיים.
אבל אתה לא מקשיב. אולי, אני לא יודע, לקראת הפסגה הזאת במצרים או הפגישות הללו במצרים, הוא יגמיש את התנאים שלו לשחרור החטופים. אולי, לך תדע. אולי הוא כבר לא ישים את זה כתנאי, כהפסקת המלחמה. הוא כבר לא ישים את זה שם. הוא ירצה לשחרר, לא יודע, כמה אסירים מחבלים. אולי הוא יגמיש. אבל אתה רואה שפעולה צבאית, ומה שאמר נתניהו כל הזמן, גם נתניהו, גם שר הביטחון יואב גלנט, פחות הדברים של בני גץ וגד דיאזנקורט וכל אלו, רק פעולה צבאית, תביא בסוף לחילוץ החטופים, בין אם זה בהסכם מדיני כזה או אחר, ובין אם זה בפעולה צבאית כמו שראינו הלילה, כי רק זה עובד בסופו של דבר, ולא להניף דגל לבן כמו לא יודע מה.
בהחלט. טוב, בואו נתקדם, יש לנו הרבה לדבר היום, ועמדתי פה קובי פינקלר עם התמונה המלאה של המבצע הלילה, גם הדברים של דובר צהל, מרויינים, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, שמעון קליין עם התגובות לפעולה המוצלחת הלילה בעזה.
כן, בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב דוד. תגובות רבות במערכת הפוליטית ברקע מבצע יד זהב בו חולצו שני החטופים הישראלים. נשיא המדינה יצחק הרצוג שיבח את הלוחמים ואמר, נמשיך לפעול בכל דרך להשבת כלל החטופים לבתיהם. מצדיע לכל מי שהביא את פרננדו ולואיס הביתה במבצע חילוץ נועז. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הדגיש, לא ננוח עד שנחזיר את כולם. השר יואב בן צור התייחס גם הוא וכתב, ושבו בנים לגבולם. מודה לבורא עולם ומברך את צהל וכוחות הביטחון על המבצע האירואי. זהו רגע של אור ותקווה בתוך החושך הגדול שפקד אותנו. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר, זהו בוקר מרגש מאוד וגם מוכיח, ככל שנתקדם צבאית, כך נוכל להשיב את כלל החטופים הביתה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס למבצע המרשים וכתב, נמשיך ללחוץ על צווארו של חמאס עד הניצחון, רק כך נביא חטופים נוספים לישראל. ולצד השמחה בשחרורם של שני החטופים, צהל מתיר הבוקר לפרסום את שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו בקרבות בדרום הרצועה. רב סמל עדי אלדור, בן 21 מחיפה, ורב סמל במילואים אלון קליינמן, בן 21 מתל אביב. שניהם נפלו לאחר שטיל נגד טנקים נורה לעבר מבנה בו הם שהו, השם יקום דמם. ומזג האוויר תחול עלייה נוספת במידות החום, והן תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. אלה הכותרות.
טוב, בצוות שלנו, העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. ושנייה לפני קובי פינקלר, 30 שניות.
גם ישראל פורוש, גם יהודה בוטבול וגם תושבי אלעד. בקיצור, כולם.
כל הנתונים מראים, קבוצת כל חי זוכה בסייעתא דשמיא לשיעורי החשיפה הגדולים ביותר במדיה החרדית. למעלה מ-400 אלף מאזינים בכל יום לכל חי, ועוד עשרות אלפים איתנו בכל יום בהאזנה לתכנים הטלפוניים ובפעילות הדיגיטלית באתרים, באפליקציה, בסטטוסים ובוואטסאפ. כולם איתנו, ואנחנו איתכם.
טוב, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום ובוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, כיף להיות אחרי תשדיר כזה.
כן.
לא משנה, רציתי לומר משהו. קובי, עוד לפני הדיווח על המבצע המוצלח שהיה הלילה, לחילוץ החטופים, עכשיו תקיפות של חיל האוויר בחאן יונס, נכון? תקיפות שלא מפסיקות.
כן, תקיפות שלא מפסיקות גם בחאן יונס, גם ברפיח, זה לא רק מעטפת...
הם ממשיכים ברפיח? כי ברפיח הבנתי שזה רק בלילה, דובר צהל הוציא הודעה באיזשהו שלב, עוד לפני הפרסום של החילוץ, שהתקיפות ברפיח הופסקו, הסתיימו, ממשיך גם הבוקר?
לא, לאו דווקא בשבע, בשמונה ועשרה בבוקר, התכוונתי שבמשך השעות האחרונות הייתה תקיפה אתמול מאוד משמעותית באזור דורה.
בשעה 3:05 דקות דובר צהל הודיע, התקיפה הסתיימה ברפיח.
נכון, אתה צודק. אכן, כן, ככה פני הדברים. תשמע, א', לא כל דבר צריך לספק לאויב, אבל אני חושב שבצורה כללית התשובה של דוד, יש פעילות כל הזמן... הפעילות של חיל האוויר עכשיו היא שונה מאשר הפעילות שהייתה בעבר. היא יותר ממוקדת, יותר מודיעינית, יותר איכותית, וכל אימת שכוח של צהל שנמצא במרחב הזה מבחין או יודע או שומע על כך כן, שישנם מחבלים.
כן. אבל בוא נחזור לסיפור של החטופים, אני חושב שהרבה מהמאזינים שלנו רוצים להבין מה היה שם בלילה. אתה רוצה לספר או שניתן לדובר צהל לספר את זה בקטע קצר?
בתי תן דרך קטע של דובר צהל, אני חושב שהוא עושה את זה בצורה יפה, מדויקת, אחר כך אני ארחיב כמה פרטים שהוא לא נתן אותם.
בדיוק, בוא נשמע.
הלילה החזרנו את לואיס ופרננדו הביתה, במבצע חילוץ משותף. של צה"ל, שירות הביטחון הכללי והימ"מ, היחידה המיוחדת של משטרת ישראל, חילצנו את לואיס הר ואת פרננדו מרמן, שנחטפו על ידי חמאס בשבעה באוקטובר מניר יצחק. מדובר במבצע חילוץ מורכב תחת אש, בלב רפיח, על בסיס מודיעין רגיש ואיכותי מאוד של אגף המודיעין ושירות הביטחון הכללי. היחידה המבצעית של השבק, יחידת הימם של משטרה, פיקוד הדרום, יחד עם כוחות אוגדה 98, שייטת 13, חטיבה 7 של השריון, בפעולה מקצועית ומדויקת. הייתה כאן מעטפת אווירית שלופתה בגל תקיפות רחב של חיל האוויר יחד עם פיקוד הדרום. זה מבצע שנערכנו אליו, זה זמן, נעשו ההכנות הנדרשות, והמתנו לתנאים שיאפשרו להוציא אותו לפועל. לפנות בוקר, בשעה 1:49, הכוחות המיוחדים פרצו למבנה בלב רפיח. שם, בקומה השנייה, הוחזקו לואיס ופרננדו בידי מחבלים חמושים של החמאס, ששהו במבנה ומחבלים ששהו במבנים הסמוכים. מרגע הפריצה באש לדירה, לוחמי הימם חיבקו והגנו בגופם על לואיס ופרננדו, והחל קרב נועז וחילופי אש כבדים בכמה מוקדים במקביל עם מחבלים רבים. כבר בשעה 1:50 החלה לפעול מעטפת אש אווירית שנועלה על ידי חיל האוויר ופיקוד הדרום כדי לאפשר לכוח לנתק מגע ולפגוע במחבלי החמאס במרחב. בשלב זה הלוחמים שולפים את לואיס ואת פרננדו מהדירה ומחלצים אותם תחת אש בליווי כוחות צהל שנותנים להם הגנה במרחב עד אשר הם מגיעים לאזור הבטוח. שם באזור הבטוח הם עברו בדיקה רפואית ראשונית על ידי הכוחות בשטח והוסקו במסוק עם לוחמי 669 להמשך טיפול רפואי במרכז הרפואי שיבה בתל השומר. שם פגשו בהתרגשות גדולה את משפחותיהם.
טוב, מה עוד אפשר להוסיף על מה שהוא אמר, קובי?
כמה וכמה דברים, גם לפני ובעיקר אחרי הפעולה הזאת. הפעולה הזאת נמשכה 3/4 שעה, נכון שדובר צהל ציין את הדקה של 1:49, אבל זאת הייתה שעת הפריצה. קדמו לכך הרבה מאוד הכנות וכמובן המסע לתוך המרחב הזה של רפיח, מרחב מאוד עמוס. גם להגיע לקומה שנייה, שני הבתים, דיברנו קודם על התקיפות של חיל האוויר, שני הבתים שסמוכים למבנה הזה הותקפו בידי חיל האוויר כדי להסב את תשומת ליבם גם של המחבלים וגם כדי לאפשר לקוחות לנוע פנימה במהירות רבה, לעלות לקומה השנייה. פרט שהוא מעניין, שהייתה שם גם דלת הדף. למדו מהאירוע שהיה עם נחשון וקסמן וניר פורז שמקום דמה בחילות שלהם, שאז הייתה דלת לא ממולכדת, דלת סגורה. כאן ידעו עליה, הכינו מטען שיכול לפרוץ אותה, ואז מתחיל, אחרי שמחבקים את שני החטופים הללו, מתחיל מסע לא פשוט, שנבין אותו. זה כחצי שעה בתוך שטח אויב, להגיע עד למסוק שמחכה מחוץ לשטח, מלווים על ידי חטיבה 7, על ידי כוח של טנקים, גם של נמרים, וגם סיוע מאוד מאוד משמעותי של חיל האוויר. זאת האמירה הנכונה שלך שבאשר לפעילות שהסתיימה של חיל האוויר שמה, באשר לפעילות הזאת, ואז להגיע לתוך שטח ישראל, מכאן להביא אותם לבית החולים, זה כבר היה דרך יחסית יותר קלה. אז כאמור אנחנו מדברים על שלושה מרכיבים, גם המרכיב להגיע ליעד עצמו, גם המרכיב של הפעולה עצמה, עם הרבה מאוד חילופי אש. נשמע לנו כביכול לפשוט הרבה מאוד דילמות, הרבה מאוד התלבטויות, בסופו של דבר עם הצלחה גדולה מאוד, עם חילוצם של שני החטופים, חיסולם של שלושת השובים שלהם, שלושת החטופים, שלושת המחבלים שהיו שמרו עליהם חלילה וחס, וגם חייל צהל שנפצע באורך קל מאוד. אבל במקביל, דוד דיבר קודם כל על האש של חיל האוויר בחאן יונס, חלק מהמשך הלחימה, גם אתמול נופלים שם שני לוחמי צהל במערב חאן יונס, הם כתוצאה מפגיעת טיל נונטט, וזה מלמד שהלחימה שם נמשכת, פעולה אחת מזהירה ככל שתהיה, היא לא תפסיק את המלחמה, לכן נמשכת גם הלחימה שם, גם בשעות אלו, גם ברגעים אלו, לכל דבר יש כזה מעטפת של אש.
תן לי להקשות קצת, קובי, מה זה אומר לגבי שאר החטופים?
תשמע, זה מחולק, תשמע, שאלה יפה, אני אענה לך עוד שנייה, אני אענה לך עכשיו, אחר כך אני אחזור שנייה אחת עוד על מה שהיה במטה המבצעי של השבק לפנות בוקר, אבל לגבי שאר החטופים, כל כך יודעים עכשיו לומר בצורה מפורשת ומבוארת, לא כולם נמצאים במנהרות מתחת לפני הקרקע, חלקם נמצאים בבתים, וזה מלמד על כך שלא כולם מוחזקים באמת בידי החמאס. ישנם שלושה ארגונים לפחות שתפסו את החטופים הללו. החמאס זה בעיקרו, זה אמור הריבון, אבל הוא בעיקרו גם הג'יראד וגם ארגונים קטנים כאלו ואחרים, או עמך של חמאס או שעמך של עזאטי לקח אותם, שוהה איתם בבתים. ולכן זה מורכב מאוד כי הפיזור שלהם הוא רחב, אבל שוב, זה פעולה הירואית, פעולה אבל נקודתית. אנחנו חוזרים עליה כל הזמן שלא יהיה מצב של כל 100, לצערי הרב, של כל 134, כי הם לא מוחזקים יחדיו, מפוזרים, וזה יקשה יותר עכשיו על הפעולה הבאה, כי יבינו שצהל יכול לעשות פעולות. באשר ללילה הזה, תשמעו, זה התנהל מתוך מטה השבק, ראש הממשלה נמצא שם, שר הביטחון נמצא שם, מפקד על האירוע הזה, ראש השבק, ולאחריו רמטכ"ל, וראש אגף המבצעים, וראש אגף המודיעין, מפקד חיל האוויר, ומפכ"ל המשטרה. אירוע מאוד מורכב, כי הימם
עשה את הפעולה. זה השאלה, אם גם במקרה הזה למדו מהמבצע לחילוץ נחשון וקסמן, והפעם שלחו את הימם, ולא את סיירת מטכ"ל שנשלחה אז. אם הזכרת את הימם.
נכון, אז לכן הימם שם נמצא, לכן כל הצמרת הביטחונית נמצאת שם.
צריך לומר שהימם זו יחידה משטרתית ולא צבאית.
כן. נכון, לא, התמרת המדינית והצבאית שנמצאת שם בתוך המטה של השבק, אני מתכוון.
כן, ברור.
שנמצא שם ראש ממשלה, שר ביטחון, ראש השבק, ראש רמטכ"ל ומפכ"ל משטרה, זה מלמד על המורכבות ועל האיכות של הפעולה הזאת שם.
קובי פינקלר, פרשננו, שיהיו בשורות טובות.
תודה, בוקר טוב.
תודה,
בוקר
קובי.
בוקר טוב. צריך להזכיר ששני החלוצים, שני החטופים שחולצו, הם אזרחי ארגנטינה, יותר נכון עלו לארץ מארגנטינה, היה כאן נשיא ארגנטינה השבוע, והגיע לכותל המערבי, וזה נשיא שעל סף הגיור שלו, אפשר לקרוא לזה ככה, אוהב ישראל שאין כדוגמתו כמעט בכל מנהיגי העולם, הגיע לכותל להתפלל, ולך תדע, אולי התפילה שלא עזרה לשני נתיניו גם כן.
טוב שאתה עושה את ההקשר הזה.
יש פסוק במלאכים ב' על בקשה של גוי בבית המקדש מול בקשה של יהודי. תעיינו במלאכים, ששלח לי זה מעניין, מלאכים א', פרק ח', פסוק מהם ג' והרשי שם מדבר על תפילה של גוי, דווקא מעניין. אנחנו עכשיו עם חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש ועדת המשנה למדינות חוץ והסברה, חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
כל מה שחשבנו שנשאל אותך...
לא, קודם כל תגובתך.
כן, בדיוק, כל מה שחשבנו שמה נשאל אותך הבוקר, לא חשבנו שנפתח איתך עם תגובתך לאירוע הגדול בלילה.
אני חושב שמגיע פה הכרה וכבוד לכל אנשי כוחות הביטחון שפעלו, זה מבצע מאוד מורכב, זה גם בשטח, אל תשכחו, רפיח מכל המקומות, זה השטח שהוא עדיין הכי חזק מבחינת נוכחות חמאס, כי עוד לא פעלנו שם, כן, זה שונה מאוד. בצפון הרצועת עזה, שונה מכאן יונס, ושונה אפילו במחנות המרכז, ולכן זו פעולה מאוד מאוד לא פשוטה, מאוד מאוד מורכבת, גם אזור מאוד מאוד צפוף עכשיו באוכלוסייה, וגם עם נוכחות של כמה גדודי חמאס שעוד לא פרקו, ולכן היכולת לעשות את זה, זה תעודת כבוד לכוחות הביטחון שלנו, ושמחה גדולה, גם למשפחות וגם לעם ישראל כולו.
זה בעיקר זריקת עידוד גדולה מאוד למשפחות שאר החטופים, 134, שנותרו שם ברצועת עזה, כלומר שזה בראש מעיינותיהם של גורמי הביטחון, של הממשלה, של הדרג המדיני, לחילוץ החטופים, כך אתה מתרשם?
ברור, זה אחת מהמטרות העיקריות של המלחמה, ככה הוגדר מהיום הראשון, וככה זה היה כל הזמן. עכשיו, לא מכיר מישהו בצמרת, לא ביטחונית ולא מדינית, שלא חושב על זה כל הזמן ולא פועל ולא שואל את עצמו איך אני יכול לעזור ולשחרר עוד חטופים בכל דרך אפשרית, גם אם זה בדרך של פעולה ביטחונית וגם אם זה בדרך של מסע ומתן. אין שום קשר בין המחלוקת, אם וכאשר הייתה כזאת, כן, על איזה מחיר מדינת ישראל יכולה לשלם ואיזה לא, לבין העובדה שכולם מאוחדים במטרה הזאת להגיע לחטופים. אין פה מי שנגד או מי שבעד, כולם בעד.
כן, אבל אולי זה קצת יחסום את אלה שדורשים עסקה עכשיו, הכל, 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 תמורת הכל, כדי לשחרר אותם, והנה, אפשר לעשות זה גם אחרת.
אנחנו אפילו לא בדילמה הזאת. אנחנו חכמים גדולים לנהל מסע ומתן עם עצמנו, ואז להיכנס לוויכוח ציבורי מאוד מאוד גדול עם עצמנו, ואז לגלות שבפועל ניהלנו מסע ומתן עם עצמנו, והצד השני בכלל במקום אחר. זה כרגע המצב. אין שום הצעה שיש מישהו בדרג הביטחוני או המדיני שחושב שאפשר ללכת על בסיס הצעה הזאת לאנשהו. אין, אין הצעה כזאת כרגע. מה שהחמאס שם על השולחן, זה לא מסדר, אפשר להתקדם עם זה. לשיקול הדעות, אין, אין על זה מחלוקת, לא בקבינט הרחב ולא בקבינט מלחמה, וגם לא בקרב ראשי מערכת הביטחון. ולכן, מה שמדינת ישראל עושה כרגע, היא מגבירה את הלחץ הצבאי בצד אחד, וכמובן מוכנה כל הזמן למסע ומתן מדיני על בסיס מתווה שהוא מתווה נורמלי ויש לו סיכוי להתקבל. וזה יקרה, לדעתי, רק שסינבר ירגיש שאנחנו מאוד רציניים, כן, שאנחנו לא בדרך לצאת מכאן יומת, שאנחנו אתם נחושים ולהגיע לרפיח. גם השיקול של היום...
בוא נדבר רגע, חבר הכנסת אלקין, על רפיח. עד כמה לדעתך אנחנו קרובים מאוד לכניסת כוחות הביטחון של צה"ל לטיפול ברפיח?
ברור שצריך להגיע לרפיח, זה המקום ששם נמצאים היום עיקר סדודי החמאס שעוד לא פורקו ולא נפגעו משמעותית מצה"ל, ולכן אי אפשר להשאיר אותם שם. שלא לדבר על המשמעות הקריטית של שליטה על מעבר רפיח, על ציר פילדלפי, כדי למנוע את עצמות מחודשת של חמאס. לכן ברור שזה יעד, וברור שאנחנו חייבים להגיע לשם. איך עושים את זה? מתי עושים את זה? איך מתמודדים עם האוכלוסייה הגדולה שיש שם? איך מתמודדים עם הלחץ המדיני? אני חושב שאנחנו יותר מדי מנהלים את השיח הזה בתקשורת. אנחנו כאילו מספרים לסנוואר ולחמאס את כל התוכניות שלנו, לכאן ולשם ולאן נלך ומפה. אני חושב שזה מיותר, לא צריך לספק מודיעין לאויב, צריך לנהל את השיח הזה בחדרים סגורים. מבחינת פונקציית מטרה, ברור שצריך להגיע לרפיח. מתי ואיך ובאיזה שיטות צריך קודם לעשות, אחר כך לדבר.
אז על המתי ואיך ובאיזה שיטות אתה צודק, לא צריך לספק אינפורמציה ליחיא סינואר, אבל כן לדבר על מי שאולי מעכבת את כל הסיפור הזה, וזה ארצות הברית, ביידן.
קודם כל, אני חושב שבניגוד לכל הנבואות הזעם, גם מה שהאמריקאים הוציאו אחרי שיחה עם ראש ממשלה, לא אמר, אל תלכו לרפיח, אמר, אנחנו מאוד מוטרדים מאיך תפעלו ברפיח, כשתלכו לרפיח, ומה יקרה עם האוכלוסייה הגדולה שבאמת נמצאת שם, וחשוב מאוד לפנות אותה משם קודם, וכן הלאה, שאגב, אין לזה מחלוקת, גם לנו יש אינטרס, שיבוא זמן של פעולה מסעית ברפיח, ו... גם צהל מאוד נוח לו יהיה לנהל מלחמה בשטח צפוף באוכלוסייה של יותר ממיליון איש שברכו היום לרפיח, וגם הוא ירצה לפנות אותם משם. אז אין פה מחלוקת מבחינת השאלה מה צריך לעשות.
ובוא נדבר על היום שאחרי. אתה יודע, די מנסים להדחיק פה מה יהיה פה, מה לא יהיה פה, מי שלוט ברצועת עזה, וליבת הוויכוח, ודאי בין ישראל לארצות הברית, אפופו ארצות הברית, זה כן או לא שלטון פלסטיני או מדינה פלסטינית ברצועה, וזה כבר לא לתת מידע לאויב, זה מה עושים שם ביום שהם כבר לא יהיו שם.
לא, זה עניין עקרוני, אבל זה באמת נכון לדבר וחשוב לדבר. בוא קודם כל נדבר קצת על הבלון הזה של מדינה פלסטינית. הרי אין סיכוי שמדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה, חשבתי את זה גם קודם, על בטח אחרי 7 באוקטובר, להקמת מדינה פלסטינית. צריך להבין מה זה, מה המשמעות כשמוצאים לנו מדינה פלסטינית. בכל הסקרים שנעשו אחרי 7 באוקטובר, חמאס הוא התנועה הפוליטית הכי פופולרית, לא רק בעזה, אלא גם ביהודה ושומרון, ופופולריות שלה ביהודה ושומרון עכשיו אפילו יותר מאז. זאת אומרת שאם אתה מקים מדינה פלסטינית, הרי במדינה עושים בחירות, נכון? מדינה זו מדינה, אתה כבר לא מתערב לאיך מנהלת את עצמה. מי נצח בבחירות האלה? חמאס. ולכן להקים מדינה פלסטינית, המשמעות היא, ולא משנה מה מספרים, זה לא אפילו מדינת אבו מאזן, שגם עם זה יש מיליון בעיות, זה מדינת חמאס. מישהו היה מציע לאמריקאים כפתרון לאסון שהיה להם אז במגדלי התאומים, אחרי פעילות של בן לאדן, להקים לאל-קאידה מדינה בגבול עם ארצות הברית, כפתרון, כן, אחרי בנייני התאומים, הרי אף אחד לא מעלה את זה לדעת, להפך, ארצות הברית הרחיקה לכת עד לקצה שני של העולם, עד לאפגניסטן, כדי לפגוע באל-קאידה ולפגוע בבן לאדן, והלכה והורידה את הטליבן.
אבל חבר הכנסת אלקין, אי אפשר להשבות אותנו לארצות הברית, מה שמותר לארצות הברית אסור לישראל, אנחנו יודעים את זה.
קודם כל, אני חושב שמה שלא רק מותר, אלא חובה על ישראל, זה להגן על אזרחיה, אגב, כמו כל מדינה. בהיבט הזה אנחנו לא שומעים מארצות הברית. חובתנו היא לתת ביטחון לאזרחים שלנו, נקודה. כן, בשביל זה מדינה קיימת, בשביל זה הממשלה נבחרת, וזה תפקידה. ולכן זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ולהקים מדינה פלסטינית זה לא רק לתת ביטחון לאזרחי מדינת ישראל, המשמעות של זה, זה להביא את 7 לאוקטובר כבר לכל עיר במדינת ישראל, כי אתם הרי מכירים את הגבול ביהודה ושומרון. כן, הוא מגיע, מה שעשו מעזה והגיעו עד לאופקים, יוכלו להגיע ללב הארץ, כמעט לכל עיר במדינת ישראל.
אז אוקיי, אז לא רשות פלסטינית, מה כן?
אז אחרי שאמרנו את זה, לא רשות פלסטינית, וכמובן יש דבר שצריך להבין, וזה לא חמאס. וכאן אנחנו לדעתי שוגעים שגיאה, אנחנו אומרים, קודם נסיים את זה, זה כמו הסיפור עם החטופים, אנחנו הולכים להתווכח עם עצמנו. קודם נסיים את הוויכוח והדיון, איך יראה בדיוק עד לפרט האחרון היום שאחרי, ורק אז נפרק את הזרועות שונים של השלטון האזרחי של החמאס. ואני חושב שזה טעות, כי גם זה ברור, כמו שברור שזה לא מדינה פלסטינית, עוד יותר מזה ברור שזה לא חמאס. זה כבר לפי כל השיטות, כן, לגבי מדינה פלסטינית יש עוד מישהו שזה באשליות. פה כולם אומרים ברור שלא חמאס, ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות, לא היום, אתמול, של שוב, לפני חודש, לפני 3 חודשים, זה לשים תוכנית מסודרת לפירוק של כל הזרוע של השלטון האזרחי של החמאס, זה אונרה, זה עיריות שונות, זה מה שנקרא ועדות חירום שחמאס שולט בהן, יש כמה זרועות כאלה, הם מוכרים, צריכים להרוס את הארגונים האלה, צריכים לעצור את כל האנשים בעלי דרג ניהולי שם, כי הם חברים בכירים בארגון טרור, חמאס. צריך לפרק את הדבר הזה, כי גם אם נחליט, גם אם לצורך העניין, היום בבוקר הייתה מתפרסמת הודעה של הקבינט, זה מה שהחלטנו היום שאחרי, אי אפשר לייצר אותו כל עוד שאין וקום, כל עוד שחמאס okay. עדיין שולט בסדר. אז זה דבר שצריך לעשות באופן מיידי. עכשיו, ברגע שאתה מייצר את הרקע הזה, יכולים להיכנס לזה כל מיני כוחות, יכולים להיכנס כוחות פלסטינים שהם לא חמאס ולא רשות, ויש כאלה ברצועת הזה, יכולים להיכנס כוחות נוספים, אופציות נוספות. אגב, אין פתרון בית ספר טוב אחד, אני כבר אומר לכם, ולכן יכול להיות שהפתרון יהיה לנסות כל מיני שיטות בכל מיני חלקים של הרצועה, ולראות מה עובד יותר טוב, מה עובד פחות טוב, לפני שאנחנו מתגבשים סופית, אבל צריך להתקדם. קודם כל, צריך להעיף את השלטון האזרחי של החמאס בצורה שיטתית ונחושה.
במילים אחרות, קודם כל צריך לנצח, ורק אחר כך.
והניצחון כולל פירוק של השלטון האזרחי, ולא רק הרק מטבלים, צריך להבין את זה, כי כל עוד שלא נבין את זה, אנחנו נראה שזרוע הצבאית של החמאס גם תשכפל את עצמה ותשקם את עצמה, כי כל פעם מגייס את אנשים חדשים, כל עוד שהוא שולט באוכלוסייה.
חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש ועדת, אוי זה תואר ארוך, פעם היית השר זאב אלקין, היה קצר ולעניין, יושב ראש ועדת משנה למדיניות חוץ והסברה, חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה, יום טוב.
ובשרות טובות, יום טוב. בוא נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
אורית סטרוק, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר מאוד מאוד מרגש. באמת, אנחנו בהודיה גדולה על השחרור של החטופים שלנו, שני חטופים, על המבצע המדהים, על הגבורה הגדולה, והחוכמה הגדולה של כל מי שתכנן וביצע אותו. באמת, הלב עולה על גדותיו.
מתי קיבלת את הבשורה?
לא, ממש בבוקר שקמתי, אבל אני חייבת לומר, אתמול היינו בסיור, בסיור של הממשלה, בסיס ג'וליס, ושמענו סקירות מרתקות, ובכל שלב ושלב של הסקירות, שאלתי תמיד את הקצינים שהדריכו אותנו, כמה תשומת לב הם נותנים לנושא של השבועים השבועים והחטופים שלנו, ומכולם עלה שזה פשוט בראש מעייניהם, בראש...
מישהו רמז שהולכים לאיזשהו מבצע אותו?
לא, לא, לא רמזו, לא רמזו בכלל, אבל היה ממש ברור שלא מרפים מהנושא הזה, וכל פיסת מודיעין, וכל דרך כל הזמן נבדקת. אני כבר אתמול יצאתי הרבה יותר מעודדת ביחס לסיכויים, כי ראיתי את הדריכות, את המוכנות, את האכפתיות המאוד מאוד גבוהה, ואני מאמינה, מקווה, מתפללת שזה לא יהיה רק המקרה היחיד.
מיד נחזור לנושא הזה של השחרור הלילה, האירוע ההירואי, באמת בחסדי שמיים ובסייעתא דשמיא הגדולה, אבל שאלה אחת על ישיבת הממשלה הזו אתמול, הסיור של הממשלה אתמול, היו דיווחים על אימות בין השר בן גביר לרמטכ"ל, ממה את נכחת שם? היה אימות או שהייתה שיחה נעימה?
אני קיבלתי על עצמי לא להדליף מישיבות ממשלה.
אווירה, לא תוכן.
באופן כללי, האווירה בסיור הייתה טובה, מאוד אפילו, אבל ידוע שיש מחלוקת סביב הנושא של הסיוע ההומניטרי.
מה עמדתך באמת בנושא הזה של הסיוע המוניטרי?
אני אמרתי את עמדתי כבר אז, ואני מביאה את עמדתי כבר שבועות רבים, שלא יעלה על הדעת שהסיוע ההומניטרי יחולק על ידי אונרה, משום שאונרה זה חמאס, ואם אנחנו החלטנו שחלק ממטרות הלחימה זה לא לאפשר שום שלטון להשמיד כל יכולת שלטונית של החמאס, אז לא יעלה על הדעת שאנחנו נחלק את ה... נעביר את החלוקה של הסיוע ההומניטרי לידי אונרה, שהיא בעצם...
כלומר, את בעד העברת הסיוע ההומניטרי, רק לא דרך אונרה.
בוודאי, אני כן. אנחנו לא התנגדנו להעברת סיוע הומניטרי, בשונה מדלק, אבל אנחנו התנגדנו לחלוטין להעביר אותו באופן שהוא יגיע לחמאס, או אפילו רק יחולק על ידי אונרה שהיא עושה את דברו של החמאס. ולזה אנחנו מתנגדים בתוקף.
אז בואי נחזור
לה. רגע, אבל למה אין דרישה חד משמעית שלך, של אחרים, לסגירת אונרה באופן מיידי?
לא רק שיש דרישה כזו שלנו, ולא רק שאני העליתי אותה כבר לפני חודשים, ממש כמעט עם פרוץ המלחמה, אלא שהיום על דרישה הזו, כמו עוד הרבה דרישות שלנו אגב, היא מגיעה לידי מימוש. אנחנו כבר התבשרנו שישראל החליטה, זאת אומרת הממשלה כולה החליטה וראש הממשלה הנחה, להחליף את אונרה. אנחנו לא נמשיך לעבוד עם גוף כזה שהוא בעצם משרת את הגרועים שבאויבינו, משרת את
יש עוד גוף, יש אגב עוד גוף שמשרת את הגרועים שבאויבינו, לא רק אונרה, זה גם אל ג'זירה, ואתמול נחשף על עיתונאי של אל ג'זירה בעזה, שהיה אחד מראשי הזרוע הצבאית של חמאס, גם אותם צריך לסגור.
אני מסכימה לגמרי, אני רק אומרת שהנושא של אונרה הוא יותר דחוף בעיניי, משום שאונרה, צריך להבין מה עושה אונרה מעבר לסיוע הממש מעשי לחמאס במלחמתו. ממש סיוע מעשי לחמאס במלחמתו, אבל אפשר לומר שאונרה במובנים רבים גידלה את החמאס, משום שאונרה בעצם מנהלת את כל החינוך ברצועת עזה עשרות בשנים, והחינוך הזה הוא חינוך לשנאת ישראל, להשמדת מדינת ישראל כולה. אנחנו רואים, שומעים את זה מכל פשיטה של חיילינו על מוסדות החינוך במרכאות של אונרה בכל רחבי רצועת עזה. אלה מוסדות שמחנכים להשמדת מדינת ישראל. אונרה גידלה על ברכיה את שנאת ישראל האיומה שקיימת אצל כל העזתים, ובעצם היא יצרה את התוצר היום הזה שנמצא שם היום, ולכן אונרה היא לא עוד משטאפ, היא בעצם חלק ממנגנון השנאה, וצריך
כלומר, כשראש אונרה, כשראש אונרה מתראיין אחרי שנחשפה אותה מנהרה מתחת למטה אונרה ואומר לא ידענו, לא שמענו, אנחנו לא באמת לא אחראים לדבר הזה, את לא מאמינה לו?
איך אפשר להאמין לו? וזה גם לא מעניין. תשמע, נניח אפילו, בוא נלך כאילו למציאות הבלתי אפשרית שהם לא ידעו על המנהרה הספציפית הזאת. זה באמת לא מעניין, זה לא משנה. כי הסיפור, שוב אני אומרת, הוא לא מנהרה אחת מתחת למוסד כזה או אחר של אונרה. הסיפור הוא שאונרה בעצם יצרה פה את התשתית לשנאת ישראל. צריך רגע להבין, יש גופי אום שעוסקים בפליטים, בכל רחבי העולם. מה עושים הגופים האלה? ברגע שיש מלחמה באיזשהו מקום, או רעב, או כל סיטואציה אחרת שמייצרת פליטים, הגופים האלה שהם גופים מבורכים, מגיעים אל הפליטים, מציעים להם סיוע הומניטרי, ומאפשרים להם לחדש את חייהם, ובחלק גדול מהמקרים, במקומות אחרים בעולם. זה מה שעושות סוכניות הפליטים האחרות של האום. לעומת זאת אונרה, בהגדרה הראשונית שלה, היא גוף שלא מאפשר לפליטים לשקם את חייהם, אלא ממשיך ומלבה את השנאה כלפי מדינת ישראל.
ומנציח את הפליטות כל המשמע.
מנציח את הפליטות, אבל לא סתם מנציח אותה, אלא מתוך מטרה ברורה לחזור ולהתיישב בישראל, לגרש אותנו, לזרוק אותנו לים, ולהתיישב כאן במקומנו, בכל מקומות היישוב שבהם אנחנו יושבים. זו אונרה. ולכן אני אומרת, מכיוון שאונרה לקחה על עצמה את כל הנושא של החינוך, היא זו שגידלה פה את הדור הזה ששונא אותנו בצורות הכי סתניות שראינו. ואין לאונרה מה לעשות ברצועת עזה, ולטעמי גם לא ביהודה ושומרון ולא בירושלים. צריך את הגוף הזה, בדיוק כמו את החמאס, להעביר מן העולם. בוודאי שאסור לנו לשתף איתו פעולה.
בהחלט. מתי הסגרו את אל-ג'זירה, אפרופו שאלתי הקודמת?
אני לא יודעת להגיד לך, אני פחות עסקתי בזה, אני מבינה ששר התקשורת מתעסק בזה, וחברי לסיעה צבי סוכות, חבר הכנסת צבי סוכות הגיש הצעת חוק בעניין הזה, ואני מקווה שגם זה יקודם במהרה, כמו עוד הרבה דברים חשובים אחרים.
בינתיים אני רוצה לפרגן לך על יוזמה שלך, השרה אורית סטרוק, הנחות בקרקע לחיילי המילואים ששירתו בחרבות ברזל. את יכולי לספר לנו מילה אחת או שתיים על זה?
כן, ודאי. אנחנו בישיבת הממשלה האחרונה, ביום ראשון לפני שבוע ויום, התבקשנו לאשר החלטת ממשלה חשובה מאוד לתמרוץ והצעת ענף הנדלן בכל רחבי הארץ עם דגש על אזורי פריפריה, ובהזדמנות הזו כשהצעה הובאה לפנינו, אני העליתי את הצורך לתת עדיפות לחיילי המילואים גם בהיבטים האלה של רכישת קרקע באזורי הפריפריה. ולשמחתי רבה, עמדתי, הצעתי, התקבלה בו במקום על ידי כל השרים שנכחו שם. אני חייבת לומר שההחלטה הזו, התוספת החשובה הזו שאוספנו להחלטה, היא עושה טוב גם לפריפריה עצמה, שהיא צריכה את הכוחות הרעננים האלה, הטובים האלה של טובי בנינו, חיילי המילואים שאנחנו רואים אותם במסירותם, בגבורתם, ברוח הגדולה שלהם, הפריפריה זקוקה שהם יבואו אליה, ויוסה טוב גם למילואים ניקים עצמם ולמשפחותיהם, שמגיע להם גם בהיבט הזה שאנחנו נדאג להם. וברוך השם, כך עשינו, הבנו את ההחלטה הזו, חיילי המילואים יקבלו עדיפות גבוהה בין 20-25% בכל מה שנוגע לבנייה הרוויה, וגם בבנייה הכפרית, בפריפריה, בצפון ובדרום, החלטה שהעברנו עוד לפני פרוץ המלחמה, ממש ערב ראש השנה, הוספנו שם את העדיפות הגדולה הזאת לחיילי המילואים, עם דגש על חיילי המילואים ששירתו במלחמת חרבות ברזל, כי אנחנו באמת אסירי תודה להם. כן. אני מאוד שמחה על ההחלטה הזאת.
אז שוב, כל הכבוד על היוזמה הזו.
יפה. עשרה אורית סטרוק, שיהיו בשורות טובות, תודה שדיברת איתנו.
אמן ואמן.
ונמשיך להתפלל על כל יתר החטופים.
נמשיך להתפלל, נמשיך לחזק את צהל, וכל מי שאומר לנו שאין לנו מה לחפש ברפיח, שיבין שיש לנו הרבה מה לחפש ברפיח, כי ברפיח נמצאים חלק מחטופינו, ברפיח נמצאים גדודי חמאס שחובה עלינו להשמיד אותם, ואנחנו לא יכולים לוותר על המלחמה ברפיח.
כך נראה בהחלט. תודה לך על השיחה הזו, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב. אין לנו הרבה זמן, אפרופו המבצע החילוץ הלילה, לפנות בוקר כשהתעוררתי, והבנתי שקורה משהו, גם בקשר של שחרור חטופים, עוד לפי שיצאה הודעה של דובר צהל, עקבתי אחרי ערוצים של האזתים, הם דיברו בהרחבה על מה שצהל עשה להם שמה, עד הרגע זה הם לא סיפרו אפילו ברמז ששוחררו חטופים. רק על מה שצהל עושה להם ותוקף אותם.
מעניין שיש להם עדיין ערוצים.
כן, כל מיני ערוצים. למה לא?
לא מגיע להם כלום, אתה יודע מה הדעה שלי.
לא מגיע, אבל ערוצים שלהם
כלום. כלום, לא ערוצים, לא קורסונים. מבחינתי גם לא מים. לאף אחד. לאף אחד מהם.
אמרה לך השרה.
לא יודע, הפכתי להיות ימין קיצוני מאוד. אז הנה, אני יותר ימין ממנה.
יותר ימין קיצוני ממנה.
ממנה, כן. לא הייתי כזה, אבל אחרי מה שקרה, אתה יודע, אני חוזר על עמדתי, אתה יודע, בוקר בוקר כאן שוב ושוב ושוב, כל זמן ולא החזירו את החטופים, ואנשים שלנו נמצאים שם, שזה אומר מבוגרים, חיילים, חיילות, קשישים, קשישות.
אז יש את ההבדלה בין אוכל ושתייה לבין דלק.
כל זמן והם שמה, לא אוכל, לא שתייה, לא דלק, לא כלום, שום כלום, 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 כלום.
טוב.
לא, אין ברירה, אתה יודע, היא שרה בממשלה, היא לא יכולה לומר לא. שלא מגיע להם.
לא, היא יכולה לומר, והיא
היא לא יכולה לומר, ראית מה עשו למיכה אליהו, ראית מה עשו למיכה אליהו, ראית את מצית את טוב בבית הדין הבינלאומי בהאג, וראית איך שמצפים מכל שר בממשלה לאמירה אחראית כזו או אחרת שלא תרגיז את ידידנו, נשיא המעצמה, כן, כן, ג'ו ביידן, אותו נועם נאום אדונט, וכן, הם לא יכולים לומר הכל, אבל אנחנו, אני לא שר בממשלה, וזכותי לומר את מה שרבים רבים מסכימים איתי. לא צריך להעביר להם כלום ושום דבר.
פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
איתי גדסי, בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר טוב. תרשה לי לפתוח בשאלה, אמירה, לא יודע מה, מה שאתה רוצה תקרא לזה. אתה יודע, אני, איתי, מקבל את ההודעות של שס לאחרונה, אתה יודע, בשבוע האחרון נקראת הבחירות לרשויות המקומיות, וזה נראה שמישהו מייעץ להם שם לא טוב. שכיחות, יעירות, הם ניצחו בבני ברק, הם מנצחים באלעד, הם מנצחים בבית שמש, אז למה צריך בעצם לעשות בחירות אם כבר ניצחו?
שמה צריך קמפיין, התכוונת.
לא, לא צריך בחירות, הם ניצחו. באלעד הם ניצחו, בבית שמש הם מנצחים, בבני ברק הם מכניסים 12 מנדטים, בכל הערים בארץ הם מנצחים.
דוד, בסוף צריך לנצח לא ב-SMS, אלא לנצח בקלפי, והמשימה הזאת...
אבל עושה רושם
שזה... לכן אני שואל, לכן אני שואל, יש עוד שבועיים בחירות, כאילו את הזכיחות הזאת והיהירות, תעשו עוד שבועיים, למה עכשיו?
אני לא חושב שזה אפילו תלוי לזכיחות, אני די מסכים איתך שאם תראה, אפילו בכנסי השקת הקמפיינים, דיברת על בני ברק, בש"ס עדיין לא עשו דבר כזה אפילו, וזה בהחלט נקודה או כוכבית גדולה סביב התנהלות הקמפיינים. אני חושב שבש"ס עדיין לא ערוכים ולא מבינים מספיק את המפה, ולכן הם עדיין לא החליטו מי נשאר איפה. למשל בוסו ממשיך, אתמול הוא הודיע שהוא ממשיך, אגב גם בשבת הוא סייר פה בבני ברק.
השאלה אם הם לא בדיוק מבינים את המפה, או שהם מקבלים ייעוץ לא טוב של שכיחות, של יהירות, של ניצחנו בבית שמש, ניצחנו
באלעד, לא, אני חושב שהוא בעצמו עדיין לא החליט, יש לו מועמדים בכמה ערים, הוא צריך עדיין, הוא לא הגיע לסיטואציה שיש לפניו דיל ואומרים לו בוא נעשה כך וכך. כרגע אריה דרי, כל הדילים שהוא עשה, גם הדיל שהוא עשה עם גור וויז'ניץ, זה דיל בלית ברירה. זה אחרי שסגרו עליו את הדלת, אז הוא הלך ועשה איתם איזשהו דיל. ולכן א' לא הייתי ממהר להספיד, אבל ברור שכרגע, מה שנקרא...
לא הספדתי, רק לא הבנתי, אני לא מצליח להבין, האמת שגם הרבה מאוד אנשים אחרים לא מצליחים להבין את ההודעות האלו. ניצחנו פה, ניצחנו פה, ניצחנו פה, עוד לפני הבחירות, כאילו תפנו לבוחר, הם לא פונים לבוחר, כאילו הולכים על הראש של הבוחר. הבוחר איתנו בכיס. זה בעצם הסיפור.
אני מניח שבימים הקרובים כבר יראו את הקמפיינים, אבל כמו שאמרתי לך, בשל העובדה שהכל זה דילים ארציים, ושס בעצם מציבה מועמדים כמעט בכל הערים החרדיות, בחלק מהמקומות זה תפס יותר, כמו קקון בצפת, שאנחנו רואים שבאמת...
אז מה, שס לא מחפשת לטובת התושבים בכל מקום, אלא את הדיל הארצי הזה של לנצח ולהראות לכל האחרים?
לא, אני חושב שזה בלת ברירה, אתה יודע, הם נקלעו לסיטואציה, ואחרי הסיפור של אלעד והעובדה שלא מקיימים את ההסכם, אז ממילא...
ראימה לא מקיימים את ההסכם כשגדול בישראל אומר אחרת.
חד משמעית, ודאי, אנחנו לא נכנסים לשיקול, אני רק אומר שהם היו צריכים להרבב את הקלפים מחדש, ולכן עד רגע זה, ואגב, הרי דרי הוא ראשו ורובו בקבינט, מי שיודע... ולכן אני חושב גם כן ניתן לראות שיש השלכה על הבחירות המונציפליות, כלומר זה לא מתנהל ב-100%, אבל אני, אתה יודע, כל עוד אנחנו דולק, אז יש עוד שבועיים, אני מניח שאנחנו נרחים.
בבחירות קודם כל מנצחים, ורק אחר כך מוציאים הודעות שמנצחים. לא מוציאים הודעות שמנצחים לפני הבחירות, וזה מה שנראה לי מוזר.
אני חושב שבנושא הזה כבר שס מנוסים.
טוב, רציתי שנרחיב עוד קצת, אבל הזמן תם, הבוקר היה אירוע אחר, כמו כידוע, נמשיך מחר. איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, תודה, בוקר טוב.
תודה איתי, תודה בצלאל, תודה למאזינים, יום טוב לכולם.
יום טוב לכולם, בוקר טוב, בשורות טובות.